מדברת מתוך רוח הקודש, מדברת מתוך גרונו. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. זה פסוק שממש מחמם את הלב לשמוע דבר כזה, שכמה שאנחנו חטאנו, לא הביט אבן ביעקב, השם לא רואה בנו שום דבר רע ולא ראה עמל בישראל. תמיד השכינה איתנו, השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו, בין אם מפרשים מלך על הקדוש ברוך הוא ובין אם מפרשים להבדיל על משה רבינו. וכתוב, זה פסוק ממש משמח לקרוא פסוק כזה. אנחנו גם משתמשים בפסוק הזה בראש השנה, אומרים אותו בין הפסוקים של המלכויות. מצד הדין הוא קשר גם לשופרות, הוא תרועת מלך בו, הוא קשר גם לשופרות, אבל אנחנו למעט משתמשים בו למלכויות. אז זה פסוק מאוד משמח, מרגש לחשוב דברים כאלה, וכנראה זה אמת. לא הביט אבן יעקב. מצד שני, חז"ל אומרים על הפסוק הזה שמשל לבן מלך שהיו לו שני ידידים, ידיד אמיתי וידיד מזויף. הידיד האמיתי אומר לו, אל תעשה כך ואל תעשה כך, המלך יכעס אם תעשה זה והמלך יכעס אם תעשה זה, אתה צריך להתנהג כפי שמתאים לנסיך להתנהג. אילו הידיד המזויף אומר לו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הכל מותרים לך, הכל שרויים לך, לא מי יעיז לנגוע בך, אתה בן מלך, אתה נסיך, מי יעיז לנגוע בך, וכל מטרתו רק כדי שהבן מלך יחטא ואז ידיחו אותו מהמלכות, יסלקו אותו מהשלטון. אז כך משה רבינו ושאר נביאי ישראל אומרים לנו, אל תעשו זה ואל תעשו זה, אתם עושים עגל, אז השם כועס, אתם שולחים מרגלים, השם כועס. ואילו בלעם אומר, לא הביט אבן ביעקב, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אף אחד לא יעיד לנגוע בכם, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה מה בישראל, כדי להחתיא אותנו, כמו שהוא אחר כך באמת מייעץ להחתיא אותנו. אז קצת סותר, אם באמת זאת מחשבה רעה כל כך, איך אנחנו משתמשים בפסוק הזה למלכויות? הרי לא משתמשים בפסוקים של פורענות למלכויות. אז איך להתאים את שני הדברים יחד? חז"ל אמרו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. אז מצד אחד רואים בו איש כמשה רבנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, משה רבנו הוא הקדוש שבקדושים ובלעם הוא התמי שבתמיים. משה רבנו כולו קודש ובלעם נטמע בכל תומות שבעולם, משה רבנו כולו אהבת ישראל ובלעם כולו שנאת ישראל, משה ענב מכל אדם ובלעם רוח גבוהה ונפש רחבה וכל הדברים, לא זה שהוא כמו משה. אז הסבירו כאן שחס ושלום הוא לא כמו משה, אלא חז"ל הרי אומרים שסגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. למה? מה נפשך? אם סגנון אחד עולה בכמה נביאים ואין שני נביאים, למה אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד? שהנביאים רואים בחידות את הדברים, כמו שהתורה אומרת, הם רואים במראה, בחידות, בחלום, בחזיון לילה, מראים להם משהו והם מתרגמים את זה לפי כוחות הנפש שלהם. אם שני בני אדם יראו אותו נוף, אותו מראה, בכל זאת כל אחד יתאר את זה במילים שונות, כל אחד לפי כוחות הנפש שלו, אחד מתפעל במיוחד מהעצים הירוקים, מהשמיים הכחולים, מישהו אחר מתפעל מהערים הגבוהים או ממשהו אחר, אותו נוף שניהם ראו. בכל זאת בהלכה מובא שאם שני עדים מעידים על איזה מעשה שהיה וכל אחד תיאר במילים שונות, אז זה עדות. אם מתארים שניהם באותם המילים, אז צריך לחשוש שם הזה עדות שקר, אז הם תיאמו ביניהם, מה להגיד. אם לא מתאמים ביניהם, אז גם אם שניהם ראו אחד לבא מחברו, או חסושו אחד רוצח את חברו, אז כל אחד מתרשם מתנופת היד בה הטיל את הסכין, ושני מתרשם מנקודה אחרת, באורך הסכין, או בחוד הסכין, או משהו אחר. שני בני אדם לא מתארים אותו דבר באותם המילים. אז לכן סגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כי כל נביא מתנבא לפי כוחות הנפש שלו. היוצא מן הכלל הוא משה רבנו. משה רבנו הוא באספקלריה המהירה, המראה, ולא בחידות, נותנים לו את התורה מילה במילה בתוך פיו. זה הדבר אשר תדבר. אומרים לו, תכתוב בראשית, תכתוב ברא, תכתוב בראשית עם בית רבתי, וברא, והניקוד כך, והטעמים כך, הכל מילה במילה ברור. אולי בין השאר, כדי שאף אחד לא יאמר שאולי משה לא פרש נכון, אולי יראו למשה לא תמשל גדי בחלב אמו והוא פרש בחלב אמו או משהו אחר. אז אין שום ספקות, נבואת משה רבנו ברורה בלי שום ספקות. הוא לא מערב כוחות הנפש שלו, בכל ביתי נאמן הוא, אין לו משל עצמו כלום, אלא הכל רק רצון השם, אין כאן שום דבר מכוחות הנפש שלו. כמובן שכל הנביאים משתדלים להיות ככה, אבל לברירות הזאת הגיע בשלמותה משה רבנו. בלעם הוא ההפך הגמור, הוא כולו שחור, שום דבר טוב לא יצא מהמראה שלו. אז אם רוצים שיאמר ברכה, מוכרחים לשים לו את המילים לתוך פיו, כי אחרת אם יראו לו בחידות, אז ברכה לא תצא מזה, ממנו יצאו רק דברים רעים. אז שמים לו את המילים מילה מילה בתוך פיו, לא הביט עבד ביעקב ולא ראה עמל בישראל, שוב אל בלק, בכל זאת דבר, אתה צריך לדבר כך, לא אחר. מפני שאחרת לא יצא דבר טוב ממנו. אז מצד זה באמת המילים הם מילים של רוח הקודש. מצד זה הוא כמו משה רבנו, שהסגנון שלו, הסגנון ניתן לו מפי הגבורה. פחות או יותר, כי גם בסגנון יש בחזל טענות המילה, ובכל זאת הסגנון ניתן לו פי הגבורה, אבל יחד עם זה הלב שלו נשאר לב של בלעם, גם אם ניתן לו הסגנון מפי הגבורה, הלב שלו נשאר לב של בלעם. אז הוא מצליח להחדיר את המחשבות הרעות שלו אפילו לתוך הסגנון של מעלה. עם כל הדיבור שלו הוא דיבור קדוש, אבל המחשבות שלו, המחשבות רשע, המחשבות טמאות, אז יש כאן הפשט של הדברים, ויש הפשט של הדיבור והפשט של המחשבה. הפשט של הדיבור זה באמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בתרועת מלך בו והכל. אבל יחד עם זה יש כאן המחשבה הרעה של בלעם, שרוצה להשתמש באותו דיבור קדוש, באותו פסוק של מלכויות, של שופרות, להשתמש בו להחטיא אותנו. באמת חזל אומרים שכל הברכות של בלעם נהפכו לקללה, מפני שבלב שלו היה קללה, אז כולם נהפכו לקללה, חוץ ממה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, בזה לא הצליח לשלוט, בבתי כנסיות, בתי מדרשות, בזה מחשבתו התמיעה לא הצליחה לשלוט. אבל בכל השאר הצליח הידי המחשבה לקלקל, הברכות ברכות, אבל בזמן שישראל לא רואים, אז המחשבה שלו פועלת. אז יש שני הדברים, יש מצד הדיבור זה ברכות, מצד המחשבה הוא מצליח להכניס כאן גם את ההפך מברכות, וגם זה פועל. אלא כשישראל רואים, אז לא הבא השם לוקח לשמוע בלעם. כשישראל לא רואים, אז יש שליטה גם למחשבה של בלעם, לא רק לדיבור. זה כלל גדול שאנחנו צריכים לדעת, שלא רק הדיבורים שלנו פועלים והמעשים שלנו פועלים, גם המחשבות שלנו פועלות. כמו המחשבות של בלעם הרשע, גם המחשבות שלנו פועלות. הלכות קודשים זה מאוד בולט, הפעולה של מחשבות. התורה אומרת, לרצונכם תזבחו, שצריך להיות לדעתכם, לרצון שלכם. מה לומד מזה למשל, שמתעסק פסול בקודשים, אם הוא שחט בהמה, בהמה של קורבן, שחט אותה בעזרה, אבל הוא לא ידע שזה קורבן, הוא חשב שזה בהמה של חולין, אז זה כבר פוסל את הקורבן. כל שכן אם שחט שלא לשמוע, שזה לפעמים פוסל את הקורבן. אם שחט במחשבה לאכול מזה חוץ לזמנו, זה אפילו פיגול, חייב קראת לשאוכל מהקורבן הזה. כי המחשבות פועלות חוץ למקומו, פוסל את הקורבן. המחשבות פועלות, לא מספיק שהמעשים יהיו בצדר, זה שגם המחשבות יהיו בצדר, וגם המעשה בצדר, שחטתי קודש, ובצד צפון שהמזבח עם זה. קודשי קודשים, הכל היה בסדר, רק במחשבה היה חסר, אז זה יכול לפסול לו, אפילו לפגל את כל הקורבן. אז כמובן מידה טובה מרובה ממידת תורנות. שאם מחשבה רעה יכולה לקלקל, אז מחשבה טובה ודאי פועלת וטובה. כמובן אם אדם יעשה עבירות ויחשוב מחשבות טובות זה לא מספיק, צריך גם לעשות מצוות, אבל יחד עם, עם המעשים הטובים צריך שיהיו מחשבות טובות גם כן פועלות. אפילו למען מה שמצוות אין צריכות כוונה, שבאמת יצא ידי המצווה גם אם עושה אותה בלי כוונה, בכל זאת אותה מצווה אם עושה אותה באהבה ובירה היא שונה לגמרי מאשר אם עושה אותה בלי כוונה. הוא יצא גם בלי כוונה על פי המאדמה הזה, אבל זה עבודה גרועה, התורה צימצה הוא לעובדו בכל לבבכם, אז מכתחילה צריך לכוון. הוא לא כיוון, אז יצא ידי המצווה לפי המאדמה הזה, אבל ידי הלא עובדו בכל לבבכם הוא לא יצא, חסר לב, המאי זה גם משהו. להלכה אנחנו פוסקים שמצוות צריכות כוונה לכל הפחות מספק, את יונגה פוסקים, אבל למעט במצוות דאורייתא לכל הפחות אם עשה בלי כוונה צריך לחזור ולעשות עם כוונה. אבל גם לפי מה שאנחנו פוסקים שמצוות צריכות כוונה, אז בלי כוונה בכלל לא יצא ידי המצווה, אבל גם אז כששני בני אדם מכוונים כמו שסגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, אז גם אותם הכוונות לא, אין שני בני אדם מתכוונים בכוונה אחת, כל אחד לפי אהבת השם שלו, כל אחד לפי יראת השם שלו, אחד עושה את המצווה ביותר התלהבות, אחד עושה אותה בפחות התלהבות, היא אותה מצווה, שניהם יעשו ידי מצווה, ובכל זאת השכר של זה שונה מהשכר של זה, זה עשה תיקונים גדולים יותר במצוות שלו, זוכה לשכר יותר גדול. אנחנו לא עושים את המצוות על מנת לקבל פרס, אבל למעשה התיקונים הם הפרס, כמה שתיקנו בעולם לפי זה המדרגה שלנו, כמה שתיקנו בנפש שלנו, אם אנחנו עושים עם יותר התלהבות, עם יותר לשמה, עם יותר רצון לעשות רצון השם, אז זו מצווה אחרת, זה שאם אדם עושה מייחד תיתי, כן, הוא עושה, השם ציווה, לאכול מצה בלי פסח, אז הוא אוכל מצה בלי פסח כי השם ציווה. לולי ציווה השם היה אוכל כעת סלט תפוחי אדמה. אז יש השם ציווה לאכול מצה, הוא אוכל מצה, אבל לא עם כל הרצון לעשות רצון אביב שבשמיים, לזכור ניסי השם ביציאת מצרים ואת השם, שאיבוד שהיינו משובדים שם וכל הדברים האלה. הוא עושה את ישר סיבה, אז אינו דומה לשמה אחד ולשמה השני. זה משנה מאוד במעשה. המעשה יצאו בו, אבל תמיד איך יצאו? גם בתפילה. אותו נוסח של אנשי כנסת הגדולה, לא כל מילה עם אנשי כנסת הגדולה, אבל של חכמים אחרים, אז אותו נוסח יכול להתפרש גם בצורות שונות, גם בכוונות של פירוש המילים בצורות שונות. אנחנו אולי לפעמים צריכים לכוון קצת אחרת ממה שכיוונו אבותינו, שהמציאות משתנה. לדוגמה, אנחנו מתפלים יסמכו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג עם מקדשי שביעי כולם יסמכו ויתענגו מטובך. איך היו אבותינו מבינים משפט כזה? שהעם שהם מקדשי שביעי כולם יסמכו ויתענגו מטובך. אני שואל את עצמי אם אנחנו היום יכולים לומר משפט כזה. אנחנו באמת עם מקדשי שביעי? כמה מתוך עם ישראל הם מקדשי שביעי? אחוז כל כך קטן מתוך עם ישראל הם מקדשי שביעי. בארץ ישראל עוד המצב איכשהו, בחוץ לארץ המצב עוד הרבה יותר גבוה משם בארץ ישראל. איך אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו עם מקדשי שביעי? אז אני חושב שכן, אבל במשמעות אחת ממה שהתכוונו בדורות קודמים, אנחנו עם של מקדשי שביעי. העם של מקדשי שביעי, זאת אומרת אותו עם שחלק ממנו מקדשי שביעי, אנחנו מתפללים שכולם יסודו ויתענגו מטובך, שהיום רק חלק קטן מתענגים בטוב השם, חלק גדול לא יודע מה זה עונג שבת בכלל, ואנחנו מתפללים שנגיע למצב שכולם יסודו ויתענגו מטובך. אנחנו אומרים רצי במנוחתנו, מה היינו צריכים לכוון בדורות קודמים? שאנחנו נחים ואנחנו מקווים שהשם יקבל את זה ברצון, מתפלים שהשם יקבל ברצון. היום אני חושב שצריך להכניס עוד כוונה לזה, שאנחנו מתפלים שהשם ירצה שננוח באמת, שבאמת יהודים ינוחו, שלא יחללו שבת, להתפלל על זה שבאמת יהיה שמירת שבת. פעם זה היה מובן מאליו, יהודים נחו, היה טוב רק לקוות שהשם יקבל ברצון את המנוחה. היום צריך לקוות שינוחו באמת יהודית, גם אנחנו בעצמנו כמובן, אבל גם כל יתר יהודית. סבאנו מטובך, מה הפירוש סבאנו מטובך? סבאנו מטובך אפשר להבין שתיתן לנו שפע של טובה מהטוב שלך, תיתן לנו שפע באושר ובריאות וחיים טובים והכל. אבל אפשר גם להבין אחרת, אולי גם זה אנחנו צריכים לכוון, שנהיה קצת טובים גם אנחנו, תן לנו סובה של טוב, שנהיה אנחנו טובים, לא רק שאתה תהיה טוב אלינו, אלא שאנחנו נהיה טובים, סבאנו מטובך. אז כל מיני כוונות כאלה, כולם אמת, כל אחד יכול להכניס את הכוונות שלו לתפילה עם כוונות אמיתיות. והחכמים שחיברו את התפילה ידעו מראש שהיא תתפרש לכמה פנים, ורצו שהיא תתפרש לכמה פנים. זה בנוגע לפירוש המילים, אבל גם שיהיה לב בתפילה, כשאנחנו מברכים ברוך אתה השם, שבאמת זה יהיה הרצון שלנו, זאת תהיה המטרה שלנו, שאנחנו רוצים שהשם יהיה ברוך, כמו שיצחק אבינו להבין, מברך את יעקב אבינו, הוא חושב שאת עשיו, באמת את יעקב, רוצה באמת שהאלוקים, הוא לא אומר, ויתן לך, בני שזה כתוב בסידור למוצאי שבת, להגיד ויתן לך, הוא מתפלל, והוא כדליבה, שהאלוקים ייתן לו מטל השמיים, בשמני הארץ, וכל מה שיצחק אבינו מברך אותו, בלעם גם כן ברך, אבל לא מיום כדלי כפי שדיברנו, אבל יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו ברך את ישראל, הרי ברך מיום כדלי רוצה ששבט לוי יורו משפטיך ליעקב, ששבט בנימין השכינה תשרה עליו בין כתפיו שכן וכן הלאה, כל מה שמשה איש האלוקים מברך אותנו, הרי זה עם כל הרצון שלו, עם כל העין טובה של משה רבינו. אז אנחנו צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא עם כל הרצון שהקדוש ברוך הוא יהיה באמת יהיה מבורך, כל הרצון שלי להגדיל כבוד שמיים, שיתמלא רצונו של הקדוש ברוך הוא ברוך, זאת הברכה שאנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא. מה אפשר לברך אותו? אריכות ימים יש לו בלי גבול, העושר והכבוד מלפניך. בנים טובים אנחנו רוצים שיהיו לו, זה כן, בנים יש לו, שיהיו בנים טובים, זה הברכה שאנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא, שיתמלא רצונו בעולם. אני רוצה בכל הלב שאני רוצה ששיפתו של הקדוש ברוך הוא תתמלא בעולם. באמת עוד יותר חשוב מהבנת פירוש המילים, שגם זה חשוב, אבל עוד יותר הרצון שאני רוצה באמת את הדברים. כי לפני אדם מתפלל משהו ולא כל כך רוצה את זה, תקף שופר גדול לחירותנו וסעד לקבץ גלויותנו, אבל קודם אני רוצה לגמור את היוניברסיטי באמריקה, אחר כך סעד לקבץ גלויותנו ותן טל ומטר לברכה, אבל אם אפשר לא היום, כי היום יש לי שמחה. לפני אדם לא כל כך רוצה מה שהוא מבקש, אז שכן ירצה, שבאמת יהיה לו רצון בדברים. ועוד יותר, אם אפשר, מישהו במדרגה כזאת, לרצות משהו טוב, לא רק מפני שזה טוב ליהודים, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב ליהודים, שרצונו יהיה, שיהיה גשם בחורף, לא עכשיו, או שיהיה פרנסה, או שיהיה בריאות, או כל שאר הדברים שאנחנו מבקשים, לא רק מפני שאנחנו רוצים את זה, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. אז התפילה היא באמת מבחינת עבודה לקדוש ברוך הוא, לא רק עבודה לעצמי, שאני צריך את ישועת השם, אלא כי השם רוצה להושיע אותנו. אבל עוד יותר יסודי בתפילה, עצם ההכרה להרגיש שאני עומד לפני המלך, שאני לא קורא עכשיו מתוך הסידור או בעל פה, אלא שלא משנה בעל פה, אל בשר ודם הרי לא פונים ומדברים בעל פה מה ששיננתי קודם, אלא מדברים מה שאני מרגיש מתוך הלב, שאני מרגיש עכשיו שאני מדבר איתך ואני רוצה שתעשה כך וכך, או שאני רוצה להודות לך על מה שכבר עשית, אם אדם יקריד, אני מודה לך וזה וזה, זה לא יפה. גם אם הוא הכין לו נוסח כתוב, אבל הוא צריך להרגיש שהוא אומר את זה למי שהוא מדבר איתו. אחרת זה לא יפה. אז אל מלך מחבכם גם כן, אנחנו לא משננים את הנוסח שכתוב בסידור, אלא שנרגיש שאנחנו באמת עומדים לפני המלך, מדברים לו, זה הכוונה העיקרית בתפילה. יותר חשובה אפילו מפירוש המילים. הכוונה להרגיש כל הזמן שאני מדבר אל מלך מלכי המלכים. התפילה היא הרי המנוף שמעלה אותי להידבק ברגש שלי אל הקדוש ברוך הוא. כל היום צדיק גמור צריך להרגיש שיניתי השם נגדי תמיד ובכל זמן שהוא, אבל בעיקר בשעת התפילה אז יותר קל להרגיש את זה, שהוא שקוע בסוגיה של שור שנגח את הפרה או בלכות נדרים, יותר קשה לו להרגיש שיניתי השם נגדי תמיד, אבל בשעה שעומד ומדבר ברוך אתה השם חוננו מאיתך דעה בינה ועזכה לו חוכמה בינה ודעת, אני לא אחריה כאן בין הנוסחות השעות, אז שמרגיש על מי הוא מדבר, אז קל להגיע לשיניתי השם נגדי תמיד. זה הסעיף הראשון בשולחן ערוך ברמה, שיניתי השם נגדי תמיד, אבל תמיד זה קשה בתפילה לפחות, צריך יותר להשתדל בדבר הזה. השאיפה צריכה להיות שיהיה תמיד כך, הרי זו מצוות עשה של אומות נדבק להיות תמיד דבוק בקדוש ברוך הוא, ובכל זאת לא כל אחד מגיע למדרגה הזאת. לכן אמרו חז"ל שאין דרכים אחרות להידבק במידותיו יתברך, להידבק בתלמידי חכמים, כי לא כל אחד מסוגל להגיע למדרגה הזאת של להיות דבוק ממש בקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה. הרב אומר שבשלמות רק ארבעה הגיעו למדרגה הזאת, משה רבינו ושלושת האבות הקדושים. אבל כל פנים לפחות בשעת התפילה קצת לקיים ובוא תדבק. זה לא דביקות אם זה נפרד אחרי רגע שוב, אבל בכל זאת דביקות זמנית גם כן משהו. הרי רואים בגמרא שחסידים הראשונים הדביקות שהם הייתה חזקה יותר, שהיו צריכים לא רק שעה בשביל להגיע לפני התפילה לריכוז הזה שצריך בתפילה, אלא גם אחרי התפילה היה צריך שעה בשביל לרדת שוב, בשביל שיוכל שוב לעסוק בעניינים פחות דבוקים באשר, היה צריך שעה שלמה להתנער שוב מהדביקות הזאת. עשינו זה ברוך השם הולך בקלות מאוד, אחרי שלושה צעדים אחורה כבר כמעט לא נשאר זכר מכל התפילה, אז יש אחר כך תחנות לפעמים, אבל בכל זאת כבר לא נשאר מכל התפילה. צריך לתפילים משהו, זה לקח שעה שלמה לרדת מהמדרגה שהיו בשעת התפילה שוב לרדת לעולם הזה. אז לפחות שבשעת התפילה עצמה, אם אנחנו לא זקוקים בשעה אחר כך, אבל לפחות בשעת התפילה להרגיש קצת דביקות בקדוש ברוך הוא, לא לצפות שאני כבר אגמור את 18 שכבר יהיה סוף לתפילה, אלא אדרבה, אומנם מצוות לאו להיענות איתו, אבל אף פעם תכן, אני חושב שאפשר להיענות מהתפילה. ההרגשה הנפלאה הזאת שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לי רעיון אישי עם מלך מלכי המלכים שלוש פעמים ביום, זה הרי הרגשה נפלאה. חז"ל הביאו על רבי זיירא, שהגמרא אומרת שמי ששמח גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. רבי זיירא אמר שהוא כן ניזוק, מה קרה? לקחו אותו להביא הדס לבית המלך, המלך הגוי שם. אז אמרו לו, זה לא נקרא נזק, היית צריך לשלם שכר בשביל לראות את פני המלך. אנשים משלמים כדי להיכנס לארמון המלך, ואתה לבד לקחו אותך. כל שכן, אם זה לארמון של מלך גוי, אז על אחת כמה וכמה היינו צריכים לשלם שכר כדי להיכנס לארמון מלך מלכי המלכים, לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, ועל פי לפי הספרים הרי ידוע שבשמונה עשרה אנחנו נכנסים לעולמות העליונים ביותר, והמחיצות הפנימיות ביותר עומדים בפני מלך מקרים. התפילה מחולקת לחלקים שונים, גם בשאר התפילה אנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, מלך מולל בתשפחות, ברוך אתה השם, יוצר אור ובורא חושך, אבל בכל זאת, הכי ישירות, הכי פנימיות, זה בתפילת שמונה עשרה. אז ממש אנחנו בקודש הקודשים, אם היינו יכולים להיות כהן גדול, להיכנס לקודש הקודשים, קורח ניסה, אבל זה לא הלך כל כך. אנחנו יכולים להיכנס לקודש הקודשים, לא עם מחתות אש, ראינו שזה מסוכן, אבל עם תפילה אנחנו יכולים להיכנס לקודש הקודשים, לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, במחיצה הפנימית ביותר, לא בקודש הקודשים של מטה, שם אסור להיכנס, אבל בקודש הקודשים של מעלה אנחנו יכולים להיכנס. אז להרגיש את השמחה העצומה, כמה שמחים היינו אם היו מודים לנו היום המקדש נבנה ומזים עליכם מי חטאת, אחרי שבעה ימים תוכלו להיכנס לקודש, לא לקודש הקודשים, אבל תוכלו להיכנס להר הבית. אז פילי פלאים, היינו שמחים, אנחנו יכולים להיכנס לא להר הבית, אסור לנו היום, אבל יכולים להיכנס לקודש הקודשים של מעלה. אז כמה שמחה צריך להרגיש, להשתדל לקלוט את הרגש הזה, שאני זוכה לעמוד לפני המלך, שאני זוכה לדבר עם המלך. אז התפילה תראה אחרת, זה לא יהיה סתם תפילה מן השפה ולחוץ, נניח שיוצאים בה ידי תפילה, אני יודע, אבל היא לא תפילה בנוגעה, אלא שתהיה באמת תפילה של דבקות בקדוש ברוך הוא, של שמחה בקדוש ברוך הוא, שנקבל ממנה משהו. אולי זה כלול במה שאנחנו אומרים בתפילה, ומלפתח דרך המלכנו ריקם על שיבנו, לא רק שהשם לא ישיב את פנינו ריקם וימלא את הבקשות שלנו, אבל גם שלא נחזור ריקים אחרי התפילה כמו שהיינו לפני התפילה, שלא נהיה אחרי התפילה באותה מדרגה נמוכה שהיינו לפני התפילה, אלא שהתפילה תרומם אותנו, שקרבת אלוקים תרומם אותנו, גם תורה כמובן מרוממת אותנו, גם מצוות מרוממות אותנו, אבל גם התפילה שתרומם אותנו, שלא בשלושה צדים אחורה נהיה בדיוק כמו שהיינו בשלושה צדים שאנחנו לפני התפילה, נראית שוב בשלושה צדים אחרי התפילה, אלא שנתרומם קצת הידי התפילה. אברהם אבינו הרי אנחנו רואים שמתרומם בתפילה ממדרגה למדרגה, קודם הוא מרגיש שזה יהיה חילול השם אם יהיו 50 צדיקים בסתום תחרב, ומיד אחרי זה הוא כבר מרגיש חילול השם גם ב-45, זה לא איזה מסע ומתן כמו שעושים בשוק, אלא שאברהם מתרומם ממדרגה למדרגה, קודם הוא מרגיש חילול השם רק ב-50 צדיקים, ואחר כך כבר ב-45, ואחר כך ב-40, ב-30, ב-20, ב-10, שכל תפילה מרוממת אותה במדרגה יותר. למה מעבר ל-10 הוא לא מרחיק לכת, רשי כבר מסביר, אבל הוא מגיע עד המדרגה הזאת להרגיש כבר חילול השם גם ב-10 צדיקים, מה שקודם הרגיש רק ב-50 צדיקים. אז רואים שהתפילה עצמה מרוממת את האדם ממדרגה למדרגה, שהתפילה תרומם אותנו להרגיש את הקדוש ברוך הוא כביכול. הגר"א לפני פטירתו בכה, אז שאלו אותו למה הוא בוכה, אז אמר, ייכנס עוד מעט לשבת עם כל הצדיקים והכל, אז אמר, איך עוזבים עולם כזה שבעד שתי קופקות אפשר לקיים מצוות ציצית? אז מורים רבים, רב חיים שמולרת זכרונו לברכה, אמר, איך עוזבים עולם כזה שבקלי קלות אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, עוצמים את העיניים, רואים מול העיניים את הקדוש ברוך הוא, חלילה לא בעיניים ממש, אסור לדמות לעצמם שום דמות ושום צורה בקדוש ברוך הוא, אבל עוצמים את העיניים, יד מרגישים שאנחנו על יד הקדוש ברוך הוא. זה בשביל מי שזוכל, זה לא כל אחד זוכל, אבל בשביל מי שזוכה תספיקה עצימת עיניים להיות ליד הקדוש ברוך הוא. יכול שהתפילה שלו תהיה תפילה אחרת לגמרי, ממני גם תפעל אחרת לגמרי, תתקבל לרצות, תשפיע ישועות ונחמות לעם ישראל, ונבקש שבאמת יהיה כל עם ישראל עם מקדשי שביעי, שכולם יסבו ויתענגו מטובך, שברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, שלא רק אנחנו נבקה לאור של תורה, לאור של מצוות ותורת חיים ואהבת חסד וכל הדברים האלה, אלא שכל עם ישראל יקבל את אור פניך. פני השם. והיום המצב נורא, לא רק בעזיבת התורה, המצוות השמעיות, כפי שהרמב״ם קורא להם, ושמירת שבת, האלימות הנורא, הרציחות, שפיכות דמים, אם על ידי תאונות דרכים, ואם על ידי סכין או משהו אחר, שנזכה באמת לברכנו, אבינו כולנו כאחד באור פניך, באור פני מלך חיים, תהיה תורת חיים ואהבת חסד לכל עם ישראל כולו.